דיבור יהודי חזרנו, ובמרכז התוכנית אני מבקש לשוחח עם מישהו, אישיות שתוכל קצת להחכים אותנו בימים אלו, וביקשתי לקו השידור את חבר כנסת לשעבר, ניסן סלומינסקי.
אפשר יהיה טיפה להגביר.
כן.
טיפה להגביר את, כי אני שומע אתכם חלש מאוד.
כן, הטכנאי יעשה זאת, אז שהוא רק נזכיר, חבר כנסת ניסן סלומינסקי לשעבר, צהריים טובים. עכשיו שומע אותנו?
אני מתראים. צהריים טובים.
אז תראה, אתה כיהנת כי יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, שהיום זה הוועדה המרכזית בכנסת, כולם, כל עיני העם נשואות לשם. אתה ניסית לעשות קצת שינויים ראשונים, איך אתה קיבלת, התגובות שאתה קיבלת ממערכת המשפט אז?
אתה מדבר על מה? כי אני הבאתי כל כך הרבה רפורמות חשובות, אז על איזה רפורמה אתה מדבר?
לא, אני אומר, האם קיבלת אוזן קשבת? אני אומר, המצב היום הוא שהצד של מערכת המשפט לא רוצה כמעט לדבר ולשוחח. אתה עשית דברים רבים. האם היה לך אוזן קשבת במערכת המשפט שהסכימו לקבל את הרפורמות שאתה ניסית להציע וחלקם עשית אותם?
נאמר ככה, לא עשיתי רפורמות מהסוג הזה, כי לא היה שום סיכוי שנוכל לעשות את זה. אתם לדעת שמבחינת ראש הממשלה, כל זמן שהייתה לו קואליציה שלפחות נדבך אחד בו, הוא יותר מתון. לפעמים יכול להיות בני גנץ, לפעמים זה יכול להיות יאיר לפיד או מישהו אחר, ואז אין לו יכולת לעשות שינויים, והוא גם לא הלך לעשות שינויים. אז לכן כמה שאנחנו היינו, איילת שקד הייתה שרת המשפטים, אני הייתי יושב ראש ועדת חוקה, וניסינו לעשות, וניסינו גם בוועדה לבחירת שופטים, ניסינו לעשות שינויים. היה לנו כוח מסוים, כי נציגי לשכת עורכי הדין, זו פעם ראשונה שהם הלכו איתנו מלא. היה שם אפי נווה, והם הלכו איתנו מלא, כך שהיה לנו רוב, אבל עדיין היה לשופטים זכות וטו, כי הם שלושה ומגיעים תמיד בדעה אחת, אז יש להם זכות וטו. אז כך שלהם היה זכות וטו ולנו היה רוב. ולא היה קל, והיינו צריכים להגיע, כמו בסחר סוסים, היינו צריכים בסופו של דבר להגיע לפשרות, אחד לך ואחד לי, אחד לך ואחד לי, אבל הצלחנו למנות כמה שופטים שנראים לנו שופטים שמרנים, גם דתיים, גבר ואישה, לא חשוב, ואני אומר שהם יותר קרובים לתפיסת העולם שלנו. אבל זה רק חלקי, כי לא היה לנו יכולת בגלל הווטו שיש לשופטים בוועדה, הם שלושה, וגם שראש הממשלה ייסס ללכת על מהפכה גדולה מדי.
אני שואל בצורה רחבה יותר, האם אתה אז בשבתך כיושב ראש ועדת החוקה ראית בכלל אוזן קשבת, לא משנה, שינויים מינורים כאלה ואחרים מצד המערכת המשפטית? אני חושב שבזמנך היה נשיא אהרון ברק, לא אהרון ברק, אבל אחריו.
לא, מה פתאום, אני הייתי בקדנציה הזו. לא, הייתה מרים נאור, שאיתה היה לי קשר טוב מאוד, ועבדנו ביחד הרבה, אבל שינויים דרמטיים לא יכולנו. היה ניסיונות מסוימים, כולל אפילו היה לי ניסיון לנסות ולעצב את ה... היום האיש הכי חזק שהיה באותה תקופה, זה היה היועץ המשפטי לממשלה, שהיה מנדבליט. ומצד שני, הדבר המדהים הוא שאין שום התייחסות בחוק לסמכויות שלו, למעמד שלו, אין כלום. וכל המעמד העוצמתי שלו נקבע בגלל שבית המשפט העליון קבע שהממשלה חייבת לשמוע בקולו. החוק לא קבע את זה. מבחינת החוק, אז כמו שיש לממשלה יועץ כלכלי, שזה נגיד בנק ישראל, שהוא בא מציע את ההצעות הכלכליות שלו, הממשלה יכולה לשמוע, יכולה לא לשמוע, אותו דבר גם יועץ משפטי היה צריך לבוא להגיד את דעותיו, הממשלה יכולה לשמוע ולא, או לא לשמוע. כי אין בחוק שום דבר שנותן לו כוח. בית המשפט העליון לקח גם סמכות פה, והודיע שהממשלה חייבת לשמוע מה שהיועץ המשפטי אומר, ומתוך זה נהפכו כל היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה לבלבטים, שכל שר לא יכול היה לזוז בלי הסכמה שלהם, לא רק לא רק בנושא שאם זה לפי החוק או לא, על כל דבר. ולאט לאט נהפכנו למדינה שהיועצים המשפטיים שולטים גם במשרדי הממשלה, גם בממשלה, וכל זה...
וזה חלק באמת מהרפורמה המשפטית שעכשיו על הפרק, אבל חבר כנסת לשעבר סלומינסקי, אתה חושב שיש סיכוי להידברות? מדברים, יהיה, לא יהיה, יש סיכוי? כאחד שהסתובב במסדרונות האלה והאלה.
כלומר ככה, הרצון להידברות קיים גם אצל יריב לוין, גם אצל אחרים, אצל ראש הממשלה ודאי, הבעיה זה הצד השני, מאחר ו... אם אנחנו מסתכלים על הצד השני, אז ישנם באמת אנשים שבאמת הפחידו אותם והם חוששים וחרדים מהרפורמה המשפטית. בגלל כל מה שעשו להם, ואיתם היה אפשר לדבר, אם היה להם ייצוג. אבל מי שמוביל את כל המהלך הזה, כולל ראשי המפלגות, כמו יאיר לפיד, הם המטרה המרכזית שלהם, זה לא הרפורמה, לא מעניין אותם. ההפך עוד, יאיר לפיד... יש לנו, ראינו שהוא היה בעד רוב הדברים האלה כשהוא לפני שנתיים שלוש. המגמה שלהם זה לעשות מהפך שלטוני, להפיל את השלטון. ולכן מבחינתם טוב שהעסק הזה יהיה בבלגן, שלא יהיו הסכמות, תוך תקווה שזה בסוף יפיל את הממשלה. אז לכן אין כרגע דווקא מהצד השני, מה שנקרא, אין עם מי לדבר, אתה לא יודע עם מי לדבר. לפיד ישר אמר 60 יום תעשו הפסקה, אף אחד, זה אבסורד. כלומר, אתה לא יודע, ואם בני גנץ היה לו רצון אולי להתחיל לדבר, אז כולם צלבו אותו שם. ואז הוא פחד שיאבד את ההגמוניה באופוזיציה. אז הוא גם לא מדבר. אז אין עם מי לדבר, והמטרה של, וגם הודיעו, ראשי המפגינים, שהם הפגינו גם עוד הרבה לפני הרפורמה, הם הודיעו שגם אם תגיעו להסכמות או תדברו, אנחנו נמשיך הלאה. זאת אומרת, יש כאן רצון מובהק של חלק להפיל שלטון, ואיתם אתה לא יכול לדבר, כי האינטרס שלהם זה בדיוק הפוך. שלא יהיה דיבור ושלא יהיה. אז לכן אני אומר שיהיה קושי גדול, אלא אם כן מישהו יתעזר מהצד השני דווקא. אני לא יודע אם הנשיא יצליח למצוא גופים מספיק חזקים בצד של האופוזיציה, שיסכימו לדבר. אז יהיה שיחות, אבל קשה מאוד, המצב הוא לא פשוט ולא טוב, כי מאחורי המאבק ברפורמה, אם כל המאבק היה רק ברפורמה, אפשר היה להגיע להבנות, אני חושב, זה מבטר קצת, זה מבטר קצת, ואפשר. אבל להערכתי,
אתה אומר שאין פשוט כל כך מי.
רוצה להפיל שלטון, והם אין להם שום אינטרס לשיחות, בדיוק הפוך. הם רוצים שיהיה בלגן, שלא יהיה שיחות, שאולי זה ימוטט את הממשלה.
חבר כנסת ניסן סלומינסקי לשעבר, אני מודה לך מאוד על איך קמת אותנו לשעות צהריים אלו. תודה לך.
תודה וצהריים. וישכין שלום, מה שנקרא.
בעזרת השם יתברך. תודה. כל חי תמיד איתי.